שלום יהודים, תרשו לי לשתף אתכם בדבר שאנחנו עושים לאחרונה כאן בשיעורי התורה פה בבית חב"ד. עד עכשיו שהיינו מסיימים שיעור, לא משנה אם זה שיעור בפרשת השבוע, שיעור בהלכה, שיעור בגמרא, במה שלא יהיה, אחרי השיעור, בסיום השיעור, ברכה אחרונה וכולם מתפזרים הביתה. לאחרונה כל אחד מקבל דף שאלות, סיכום על מה שלמדנו בשיעור. תמיד בדף הסיכום, בדף השאלות, יופיע שם שאלה כזאת, יופיע שם שאלה כזאת. כתוב, איך בעקבות השיעור, בעקבות מה שלמדנו, איך נהיית או יהודי ירא שמיים יותר, או בעל טוב יותר, אבא טוב יותר, אדם טוב יותר, חבר טוב יותר, איך תכתוב איך השיעור השפיע אליך, איך אתה מרגיש שהשתפרת בעקבות השיעור, שהתרוממת בעקבות השיעור. כן. המטרה של דף הסיכום כמובן, שהשיעור ישפיע עלינו, שנשתנה. לא שנלמד משהו, נחזור הביתה ונשכח, אלא נראה איך אנחנו מפיקים תועלת, איך השיעור משפר אותנו, פשוט הופך אותנו לאנשים טובים יותר. אבל אז שמתי לב לאיזה בונוס גדול, לא התכוונתי אליו בהתחלה, אבל שמתי לב לבונוס מאוד מאוד חשוב, שגם אנשים מבינים את השיעור הרבה הרבה יותר טוב. שימו לב, בעקבות דף הסיכום, בעקבות השאלות ובעיקר בעקבות השאלה הזאת, כתוב איך השתפרת בעקבות הלימוד, שמתי לב שאנשים פשוט זה גורם להם שהם מבינים את השיעור הרבה יותר טוב, כי הם יודעים שבסוף מחכה להם, בסוף הם אמורים לכתוב, בסוף הם אמורים לענות, איך נהייתי בעל יותר טוב, איך אני מתנהג בבית יותר טוב לאשתי או לילדים שלי, או איך אני מתנהג במקום העבודה טוב יותר, אז הם כבר מתרכזים הרבה הרבה יותר, רוצים להבין את השיעור הרבה הרבה יותר, וזה משפיע, במילים אחרות, הרווח הוא כפול. א', כמובן השיעור משפיע על חיי היום-יום שלנו, על עבודת השם שלנו, וגם זה גורם שההבנה השתפרה פלאים, רבותיי. לכן, אני רוצה לעסוק היום בשיעור השבוע, באמת בדיוק בנושא הזה, כמה חשוב שכל מה שאנחנו לומדים בתורה, כל מה שאנחנו לומדים, לא משנה שוב, אם זה שיעור הלכה או שיעור גמרא, שיעור בתניא או שיעור בחסידות, מה שאתה לומד, בואו ננסה לחשוב איך זה מביא לי תועלת בחיים, איך אני נהיה אדם יותר טוב אחרי השיעור, למדתי משהו, איך אחרי מה שלמדתי אני פשוט או יותר ירא שמיים, או אדם יותר טוב לבנים שלי או לאשתי. רבותיי, וזה גם יענה על שאלה שיהודי יקר, אני זוכר, שאל אותי בשבת פרשת נחמו, י"ב מנחם אב. יהודי ניגש אליי, יהודי שמשתתף פה הרבה הרבה זמן בשיעורים. הוא ניגש אליי בסוף השיעור ואומר לי, כבוד הרב, אתה יודע, אני מאוד נהנה לבוא לשיעור. אני מאוד נהנה לבוא לשיעורים כאן בבית חב"ד. האווירה נפלאה, האנשים נפלאים. ממש נפלא, אני מאוד מאוד נהנה לבוא לשיעור, ואני מרגיש שאנחנו לומדים דברים כל כך חשובים, דברים כל כך קדושים. אבל חסרה לי חוויית ההבנה. אני רוצה מאוד לחזור הביתה, לשתף את אשתי במה למדנו. אני רוצה לומר לה מה לא היה מובן. בעקבות השיעור מה הבנתי, אני רוצה לחזור על התוכן של הלימוד. אני מרגיש שאני לא מסוגל, אני התבלבלתי לחלוטין, לא מרגיש שהבנתי את הנושא. אז אני חושב שהשיעור היום יענה גם לאותו יהודי יקר. אני חושב שאם אנחנו נפנים, אנחנו בעזרת השם גם נוכל להבין הרבה הרבה יותר טוב את דברי התורה שאנחנו לומדים. אז בואו נראה את פרשת השבוע, חסידים יקרים, יהודים יקרים, בואו נראה את פרשת השבוע. אנחנו בפרשת שופטים, ובסוף הפרשה מופיע ביטוי מאוד 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 מפורסם, כי האדם עץ השדה. אני רוצה ברשותכם, יהודים יקרים, להבין מה מתכוונת התורה, כי האדם עץ השדה. רק בואו נזכיר באיזה הקשר זה מופיע בתורה. התורה אומרת שעם ישראל יוצא למלחמה, צרים על עיר מסוימת, אנחנו צרים לעיר לתופסה. אוסרת התורה להשחית את העצים. גם אם יש לך מלחמה עם אויב קשה מאוד, אבל אם אין צורך, אל תשחית את העץ. אם כמובן זה פיקוח נפש ואתה יודע שאויב מסתתר בתוך העץ, כמובן שצריך להשחית. אבל סתם ככה לא משחיתים את העצים. כי האדם עץ השדה. פשטות הדברים, שימו לב, פשטות הדברים אני חורג הפעם מפירוש רש"י, כי רש"י מסביר את זה בצורה שונה לחלוטין. אז ברשותכם, יהודים יקרים, היום אנחנו נסביר את זה כמו הרמב"ן, כמו האבן עזרא. מסבירים שבעץ, העץ הוא נותן חיים. אדם, עץ יש בו חיים כמו אדם, אז למה להשחית אותו? למה להרוס אותו סתם? כי האדם עץ השדה. והתורה ממשיכה, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. מה, איזה עץ אסור להשחית? עץ פרי, עץ שנותן פירות, עץ שנותן חיים, עץ מאכל, עץ פרי. אבל עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. איך שאנחנו קוראים לזה בלשון הקודש, עץ סרק. עץ שהוא לא עץ מאכל, הוא לא נותן פירות, אומרת התורה, אותו תשחית וקראת, אותו תשחית וקראת, אותו מותר לך להשחית. עץ פרי אסור להשחית, עץ סרק מותר להשחית במלחמה, זה מה שאומרת התורה. חזל, שימו לב יהודים, חזל הבינו את הביטוי של התורה, חסידים יקרים, חזל הבינו את הביטוי של התורה, כי האדם עץ השדה, לא רק שהאדם נמשל לעץ, אלא הכוונה של התורה, ככה הבינו חזל, שאדם הוא בבחינת, עץ השדה. שוב, לא שהאדם נמשל לעץ, אלא שהאדם, הוא עץ השדה. דוגמה, רבותיי, מי שזוכר, אנחנו בחג השבועות, אנחנו אוכלים מאכלי חלב. אולי זוכרים חסידים, למה אוכלים מאכלי חלב? אז האמת היא שהדמור הזקן בשולחן ערוך אומר שיש באמת הרבה הרבה טעמים, אבל אחד הטעמים המפורסמים, כי התורה נמשלה לחלב, נכון? זוכרים איזה פסוק התורה נמשלה לחלב? דבש וחלב תחת לשונך. דבש וחלב, התורה נמשלה לדבש, התורה נמשלה לחלב. אבל כל אחד מבין שאי אפשר לקחת בקבוק חלב, אני לא יכול לקחת בקבוק חלב ולומר, הנה, זה התורה. כל מי שישמע, אפילו ייחס מאוד על הדברים. אני לא יכול לקחת את הבקבוק ולומר, רבותיי, הנה, זה התורה. בשום אופן לא, חס ושלום. הבקבוק הזה הוא בקבוק חלב, הוא לא התורה. גם אם הוא נמשל לחלב, גם אם החלב זה משל התורה, אבל אי אפשר לקחת בקבוק חלב ולומר, הנה, זה התורה, בשום אופן, ממש ממש לא. לא מתאים לומר את זה. שימו לב, התורה אומרת, כי האדם עץ השדה. מכאן חזל מבינים שהתורה רוצה לומר הרבה הרבה מעבר לזה שהאדם הוא משל לעץ השדה, או שעץ השדה משל לאדם, אלא האדם הוא עץ השדה. אנחנו הרי גם נוהגים בט"ו בשבט, 15 בשבט, אנחנו נוהגים לציין את היום, ומשנה לשנה אפילו החגיגות גודלות, כן? אנחנו עושים איזה טקס שלם, לא אומרים תחנון ביום הזה, מרבים באכילת פירות האילן, למה? ברור, ראש השנה לאילנות. רגע, ראש השנה לאילנות. אז שאילנות לא יגידו תחנון. למה בן אדם לא אומר תחנון? למה אנחנו חוגגים את היום הזה? אנחנו בני אדם, לא אילנות. לא, מופיע בהלכה, כי האדם עץ השדה, אז אתה צריך לציין את מה? את ראש השנה לאילנות. זאת אומרת, אם זה היה משל בלבד, חסידים יקרים, אם האילן היה משל לאדם, זה עדיין לא סיבה שלא תגיד בו תחנון, זה עדיין לא סיבה שתחגוג את היום הזה. מזה שבני האדם חוגגים את ראש השנה לאילנות, זאת אומרת שהתורה מתכוונת שהאדם עץ השדה. אבל צריך להבין, מה הכוונה אדם עץ השדה? מה הפירוש? מה הכוונה? אדם זה אדם. הרי אנחנו יודעים שאדם הוא בבחינת מדבר, הוא ממש לא עץ, הוא הרבה יותר נעלה מעץ. האדם הרבה יותר נעלה מבעל חי הרי. אז מה כוונת הדברים, רבותיי? אז מה מתכוונת התורה כי האדם עץ השדה? את השאלה הזאת, יהודים יקרים, את השאלה הזאת שואל רבי יוחנן במסכת תענית. שואל, מה מתכוון תענית, מסכת תענית דף זין? שואל רבי יוחנן, מה כוונת התורה? האדם עץ השדה. איך אפשר לומר שהאדם הוא עץ השדה? ועונה רבי יוחנן תשובה ארוכה מאוד, מרתקת מאוד. אומר רבי יוחנן, בדיוק כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, שימו לב יהודים, כמו בדיוק שאנחנו קוראים בפרשה שלנו, יש שני בחינות עצים, שני סוגי עצים. כמו שאמרנו, עץ מאכל ועץ סרק. כן, עץ מאכל, אומרת התורה, אסור בשום אופן להשחית. עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, רבותיי, עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אז מה? אותו תשחית וקראת. אומר רבי יוחנן, כמו שיש שני סוגי עצים, עץ שנותן פירות ועץ שלא נותן פירות. אומר רבי יוחנן, אותו דבר, יש שני סוגי רבנים, שני סוגי תלמידי חכמים, אחד שנותן פירות ואחד שלא נותן פירות. אומר רבי יוחנן, שים לב, יכול להיות, אתה רואה פה עץ סרק, יכול להיות עץ גדול מאוד, רחב, ענק, מתאמר לגובה. חסר בו רק הפירות, הוא עץ נפלא, הוא עץ גדול, אין בו את הפירות הקטנים. כן, הרי הפרי הוא קטן מאוד לעומת העץ הענק. אומר רבי יוחנן, אבל לא משנה גודל העץ, אם הוא עץ רק, הוא לא נותן פירות, מותר לך להשחית את זה. מותר לך להשחית את העץ. אומר אותו דבר רבי יוחנן, יש שני סוגי יהודים, יש שני סוגי תלמידי חכמים, שמלמדים תורה. אתה תלמד תורה, אומר רבי יוחנן, מעץ כזה, מרב כזה, שנותן פירות, שיש קשר בין הלימוד שלו לבין המעשים שלו, כן? אתה רואה, הוא לומד תורה, זה משפיע על חיי היומיום שלו, זה משפיע על ההתנהגות שלו, הוא נותן פירות. אבל אם אתה רואה רב, יכול להיות שהוא תלמיד חכם גדול מאוד, נפלא מאוד, בקיא בכל השס. אבל אם אתה לא רואה שיש קשר בין הלימוד לבין המעשים, הוא מבחינת עץ שלא נותן פירות. אתה אומר, הלימוד הזה לא נותן פרי, הלימוד לא משפיע על חיי היומיום שלו. רב כזה, אומר רבי יוחנן, אל תלמד ממנו. כמו שאומרת התורה, שמעץ רק הוא לא שווה, מותר לך אותו תשחית וקראת. רב כזה אומר רבי יוחנן, אתה לא צריך ללמוד ממנו. זו התשובה של רבי יוחנן במסכת תענית, דף זין. רבותיי, אבל תרשו לי לומר, אני לא הבנתי את הגמרא. מה רבי יוחנן ענה על השאלה שלנו? הרי שאלנו, לא במה עץ הוא משל לאדם. עץ, אם אני רוצה להבין מה עץ משל לאדם, יש אלף הסברים. פשוט מאוד אפשר לראות כל כך הרבה דמיונות, כל כך הרבה דברים שאפשר לדמות מעץ על אדם. כל כך הרבה דברים אפשר ללמוד מעץ לאדם. אבל אנחנו אמרנו הרי שחזל הבינו שהאדם עץ השדה, לא שעץ הוא משל לאדם ולא האדם משל לעץ, אלא שהאדם הוא בבחינת עץ ממש. אז מה הועיל רבי יוחנן בתשובתו? מה הוא ענה? הוא הביא פה עוד איזה קו דמיון מעניין שיש בין שני סוגי תלמידי חכמים לבין שני סוגי האילנות. אבל זה עדיין לא מסביר לי איך אתה יכול לומר, כי האדם עץ השדה, האדם עץ השדה עם סימן קריאה כביכול. רבי יוחנן, הסברת לי, הבאת לי עוד איזה משל, עוד איזה רעיון שנלמד משני סוגי העצים על שני סוגי הרבנים שיש, על שני סוגי התלמידי חכמים. אבל לא הסברת לי, רבי יוחנן, רבי יוחנן המורה הענק, לא הסברת לי איך, איך זה אומר שאדם עץ השדה. רבותיי, הרבי מלובביץ' פעם הסביר את זה באופן מאוד מאוד נפלא. וכמו שאמרתי, זה ילמד אותנו עד כמה אנחנו צריכים להתחבר למעשים שלנו, עד כמה אנחנו צריכים לחבר את התורה לחיי היום-יום שלנו. שימו לב, כל אדם, שימו לב, חסידים יקרים, האדם הוא נקרא עולם קטן. שימו לב, כמו שיש עולם גדול, אתה, אבל אתה נקרא עולם קטן. אתה לא עולם גדול כמו העולם, אבל אתה עולם קטן. כמה חלקים יש בבריאה? תעזרו לי חסידים. כמה חלקים יש בבריאה? לא שלוש, כמה חלקים יש בבריאה? ארבע חלקים. הבריאה מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. שימו לב יהודים, שימו לב. גם בחי יש ארבע חלקים. גם בחי יש ארבע חלקים. האדם, שוב, אני חוזר, האדם הוא עולם קטן. כמו שבעולם הגדול יש ארבע חלקים, גם בחי יש ארבע חלקים. את יודע, השם ישמור, אחד הביטויים שחז ושלום יהודי שנפטר לבית עולמו, אחד הביטויים שאומרים, יהודי שנפטר מהעולם, איך קוראים לו? הלך לעולמו. עולמו, עולם של מי? שלו. זאת אומרת, כל אדם במובן מסוים, כל אדם הוא עולם, הוא עולם שלם, אבל קטן. וכמו שבעולם הגדול יש דומם, צומח, חי, מדבר, גם בכל אחד ואחד מאיתנו, חסידים יקרים, גם בכל אחד ואחד מאיתנו יש את הארבע בחינות הללו. דומם זה הכוח המעשי שבנו, כן? כוח התנועה, כוח המעשי שבנו. צומח, מוסבר בקבלה, בתורת החסידות, צומח זה בחינת עמידות שבנו. לא ניכנס כרגע לאריכות הדברים, אפשר להתעכב על זה הרבה מאוד. פה במסגרת המצומצמת שלנו, אנחנו רק נדבר על זה ממש ממש על קצה קצה המזלג. המידות הן בבחינת צומח. כמו שבמידות יש צמיחה מקטנות לגדלות, אותו דבר במידות שלנו, ברגשות שלנו, יש צמיחה מקטנות לגדלות. החי בתוכנו זה מה? אם הצומח זה המידות, שימו לב חסדים, אם הצומח זה המידות, או בלשון שאנחנו יותר רגילים לומר, הרגשות, אז מה זה החי? החי זה השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. חי זה השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני עכשיו רוצה לשאול אתכם חסדים, מה היתרונות, תעזרו לי חסידים, מה היתרונות שיש באדם שאין בבעלי החיים? את כוח התנועה יש בבעלי החיים? את הכוח הפיזי יש בבעלי החיים? ודאי שיש. יש הרבה בעלי חיים שהם חזקים הרבה הרבה יותר מבן אדם. את הצומח, חסידים, את הצומח יש בבן אדם? את הצומח יש בבעלי חיים? ודאי שאתה צומח את הרגשות, יש בעלי חיים, יש בעלי חיים עם רגשות חזקים מאוד, כן? תנסה לקחת מלוויה את הגורים שלה. אתה תראה איזה רגש עמוק יש לה כלפיהם. אתה תראה איזה עוצמה של רגשות יש לה. אל תנסה את זה, אל תנסו את זה בשום אופן רבותיי, כן? אז רגשות יש לבעלי החיים. מה אין לבעלי החיים? מה אין לבעלי החיים זה כמובן את מה? מה שאין לבעלי החיים זה את כוח השכל. ופה אומרת התורה, שימו לב, ופה אומרת התורה, האדם עץ השדה. מה זה עץ? עץ כמובן זה מבחינת צומח. אומרת התורה, רבי יוחנן מבין את התורה, שמה היתרון, איפה ניכר המעלה העצומה של בן האדם? איפה ניכר המעלה העצומה של בן אדם? זה בצומח שבו. האדם עץ השדה. היתרון של בן אדם זה בצמיחה שבו, ברגשות שבו. ופה שואל רבי יוחנן, זה עומק שאלתו של רבי יוחנן. שימו לב חסדים, הוא לא סתם שואל וכי אדם את השדה. יש פה עומק עצום בשאלה של רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, התורה הקדושה, אני לא מבין מה כתוב בתורה. המעלה של הבן אדם זה עץ השדה? המעלה של האדם, היתרון העצום שיש בבן האדם, שאין בבעלי החיים, זה בצומח שבו, ברגשות שבו? הרי לכאורה רגשות יש גם לבעלי החיים. לכאורה התורה הייתה צריכה לומר שהיתרון של בן אדם זה השכל שיש בו, שזה אין בבעלי החיים. אז למה אומרת התורה? למה אומרת התורה, האדם, עץ השדה, שהיתרון הגדול של בן אדם זה מה? היתרון הגדול של בן אדם זה ברגשות. לכאורה, מה היתרון שיש ברגשות? כמובן שהרגשות שלנו הם הרבה הרבה יותר משופרים מהרגשות של בעלי החיים, ברור. בן אדם שולט ברגש. אבל שוב, לא לכאורה, לא זה נקודת המעלה שיש בבן האדם על פני בעלי החיים. כי שוב, רגשות בהחלט יש בבעלי החיים. היתרון העצום זה השכל. השכל זה יש רק לבן אדם ולבעלי החיים. שואל רבי יוחנן, מה מתכוונת התורה? האדם עץ השדה. יתרה מכך, רבותיי, אתם יודעים, האנושות נקראת בשם בארבע שמות. ארבע שמות יש לאנושות. אנוש, גבר, איש ואדם. לא ניכנס לזה כרגע, אבל אנוש זה השם הכי הכי נחות. מעל אנוש זה גבר, מלשון מנסה להתגבר על החסרונות שבו. מעל גבר מגיע השם איש. איש זה מסמל את האדם השלם במידות. שימו לב, האדם שיש לו שלמות במידותיו. אדם זה כבר השם הנעלה ביותר. אדם מלשון מה? אדם מלשון מה? אדמה לעליון. אדמה לעליון. זה מסמל את האדם השלם. השלם גם בשכל, השלם, האדם המושלם, הוא נקרא אדם. לכן אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם יודעים, רבי שמעון בר יוחאי אומר דבר מעניין, שאומרים איש, זה יכול גם לכלול את אומות העולם. שאומרים איש, זה יכול להיות גם יהודי, וזה יכול להיות גם אומות העולם. למשל, איש יהודי זה כמובן מי? איש יהודי זה מרדכי היהודי. אבל חוץ מאיש יהודי, לצערנו גם יש אדם כזה שנקרא איש צר ואויב. המן הרע הזה הוא גם איש, גם הוא איש. אבל אומר רבי שמעון בר יוחאי שכתוב אדם, אל תספרו את זה באום, כן? אל תספרו את זה באום. אבל רבי שמעון בר יוחאי לא מתפעל ולא מתרגש, אומר שכתוב אדם זה רק על בני, רק על בני ישראל. אתם קוראים אדם. אדם זה מבטא אדמה לעליון, את השם הנעלה, את הדרגה הנעלית שבן אדם הגיע לשם. ופה עוד יותר מתחזקת שאלתו של רבי יוחנן. האדם, עץ השדה? האדם השלם הוא שהרגשות שלו, האדם השלם זה הרגשות שבו? לכאורה השכל שלו, כמו שאמרנו, רגשות שוב, רגשות יש לבעלי החיים. אלא חסידים רבותיי, חסידים רבותיי, אומר רבי יוחנן, כן, כן, האדם זה עץ השדה. אומר רבי יוחנן, הוא מביא משל, כמו שיש עץ מאכל ויש עץ סרק. יש עץ שנותן פירות ועץ שנותן, ועץ שלא נותן פירות. וכמו שאמרנו מקודם, יכול להיות עץ גבוה מאוד. עץ ענק, 60, 70, 100 מטר. חסר לו את הפירות. אז יעמוד שם איזה אדם בהשקפה שטחית ויגיד, אז חסר לו רק את הפירות, כמה, מה תופס מקום האגס הקטן לעומת הפרי? אז אין לו את האגסים, או אין לו את התאנים או את התפוחים. אז מה קרה? אבל הוא עץ ענק, גזר רחב, עלים, ענפים. אומרת התורה, אם הוא לא עץ מאכל, אותו תשחית וקראת, אם הוא לא עץ מאכל, העיקר חסר בו. אומר רבי יוחנן, תשים לב. אומר רבי יוחנן, תשים לב. השכל לא זה מבטא את האדם. מה שמבטא את האדם, האם הוא לקח את השכל וחיבר את זה לרגשות ולמעשים שלו? האם חיברת את זה לעצמך? האם לקחת את הרעיונות שלמדת וחיברת לעצמך? אם לא חיברת את השכל, יכול להיות שלמדת הרבה מאוד. יכול להיות שלמדת הרבה מאוד מאוד. יכול להיות יהודי שיש לו במוח, יש לו מדפים של מסכת בבא קמא, מסכת בבא מציע ומסכת ברכות ושבת ועירובין ופסחים וכו'. אבל אם זה לא השפיע על הבן אדם, זה נשאר חוץ, זה נשאר חוץ ממך. לא התחברת, לא חיברת את עצמך לרעיונות הנעלים שלמדת. אתם יודעים, יש סיפור מופלא ביותר שבדיוק מבטא את העניין הזה. היה צדיק מאוד מאוד גדול, קראו לו רבי פנחס בעל ההפלאה. אני בטוח שהרבה הרבה מפה שמעו את זה, שמעו עליו. היה יהודי צדיק, היה מחבריו של בעל התניא. כשהוא הגיע למזריץ', למגיד הגדול ממזריץ', ממלא מקומו של הבעל שם טוב, הוא שמע על המגיד ממזריץ', הוא רצה לראות אותו, הוא רצה ללמוד ממנו. הוא הגיע לשם, ראה אנשים נפלאים, ראה באמת צדיק גדול, אבל הוא לא התחבר לחסידות עדיין. הוא אמר, יש פה אנשים נפלאים, אבל אני מרגיש שזה לא בשבילי. לא, אני לא... הכל בסדר, אני אלך ללמוד במקום אחר. פה באמת מקום נפלא, ויש פה אנשים קדושים ונעלים, אבל אני אחפש לעצמי רבי אחר. אבל כבן אדם, כבן אדם מנומס, לפני שהוא הלך, הוא בא להיפרד מהמגיד מזריץ'. אמר לו, אני הולך למקום אחר. אמר לו, המגיד, שיהיה לך הצלחה רבה, רק לפני שאתה הולך, אני רוצה שתשוחח בלימוד עם התלמיד שלי, הרב רב זושה. אוקיי? יצא רבי פנחס בעל ההפלאה, מחפש בבית המדרש, מי זה הרב רב זושה? הרב רב זושה? לא מכירים כזה בן אדם? עד שבא מישהו ואמר, אולי המגיד התכוון לרב זושה מהניפולי. שימו לב, רב זושה מהניפולי, כבר הזכרנו אותו כמה פעמים, היה צדיק נעלה מאוד מאוד. קדוש עליון שאי אפשר לתאר. כי גודל צדקותו וקדושתו, כך גודל הענווה שלו. הוא היה מסתובב כיהודי פשוט, יהודי פשוט, כביכול יהודי שלא יודע הרבה ללמוד, סתם יהודי כזה פשוט ירש, קצת ירש המים שאומר תהילים כל היום. אוקיי, רב פנחס בא להפנאה נפלאה, ניגש לרב זושה מהניפולי ואומר לו, אני רוצה לדבר איתך בלימוד. לדבר איתי בלימוד? אני לא יודע ללמוד, מה אתה רוצה לדבר איתי בלימוד? אני יהודי פשוט, אני יודע להגיד תהילים, לא יותר מזה. אי אפשר לדבר איתי בלימוד. רב זושה המגיד, הרבי שלך שלח אותי שאני אדבר איתך בלימוד. אומר לו, אתה בטוח? הוא שלח אותך אליי? כן. אני רוצה לדבר איתך בלימוד. אומר לו, בזושה, אוקיי, בוא נדבר בלימוד. אני בדיוק עכשיו לומד מסכת ברכות, דף ממזיים. שם הרבונה מביא דין. 9 וארון מצטרפים. הוא אומר, הלכה, בקשר לתפילה בציבור, אם יש לך 9 יהודים עם ארון קודש, מצטרפים. שואלת הגמרא, וכי ארון גברא הוא? מה פירוש 9 וארון מצטרפים? מה מתכוון רבונה? מה זה 9 וארון מצטרפים? הארון הוא לא בן אדם, אנחנו צריכים 10 יהודים. מה, איך אפשר לצרף ארון? מחר תצרף כיסא ואחרי זה תצרף גם תקוס קפה שאחד המתפללים מביא. מה פירוש 9 וארון מצטרפים? אלא אומרת הגמרא שרבונה התכוון למשהו אחר לחלוטין. הגמרא מסבירה את זה, שוב, לא רוצה להאריך את השיר יותר מדי, הגמרא מסבירה שרבונה התכוון למשהו אחר לחלוטין. שואל רב זושה את רבי פנחס בעל ההפלאה, שימו לרבי פנחס בעל ההפלאה היה רב גדול, רב של העיר פרנקפורט, רב של עיר גדולה. אמר לו, תגיד לי, מה חשבה הגמרא בכלל ש9 וארון מצטרפים? איך אפשר בכלל להעלות על הדעת ש9 וארון, ארון נפלא, ארון קדוש, אבל הוא ארון, הוא לא בן אדם. איך חשבה, איך הגמרא מביאה את זה בכלל כסברה ש9 וארון הצטרפו? רבי פנחס אומר לה, באמת לא יודע. לא יודע איך באמת היה כזאת צברה לומר שאהרון יצטרף. אומר לו רב זושה תשובה מרתקת. אהרון זה לא הכוונה אהרון שעשו אותו בנגריה. הנגר לקח איזה חתכת עץ ועשה אהרון. אהרון זה הכוונה פה לבן אדם. יכול להיות בן אדם שלמד הרבה 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 תורה. שימו לב חסידים, אתם רואים את אהרון הזה פה, את אהרון מצד שמאל. חסידים, כמה ספרים יש פה באהרון? אני מעריך 450 ספרים. יכול להיות שאני טועה, אבל בסביבות 450 ספרים. תגידו לי, ארון הזה הוא תלמיד חכם, מה אתם אומרים? תראו כמה תורה יש בארון. תראו כמה תורה, תראי איזה ארון נפלא, איזה תלמיד חכם. יש בו 450 ספרים. אבל כל אחד מבין שאני מדבר שטויות לחלוטין. אין שום חיבור בין כל הספרים שיש בארון הזה, אין שום חיבור לבין הארון. הארון נשאר ארון מגושם, עץ, לא מבין, הוא לא התחבר לשום תוכן מהספרים הללו. זה מה שאומר. אומר לו רב זושה שזה הכוונה. 9, יש אדם שהוא למד תורה, אבל הוא בבחינת מה? הוא בבחינת ארון. אל תהיה ארון. אל תהיה ארון. תלמד תורה ותכניס את זה פנימה. זה מה שאומרת הגמרא. יכול להיות אם למדת הרבה הרבה תורה, יש מצב שאתה עדיין עץ סרק. מתי אתה עץ ברי? שאתה לוקח את השכל. האדם, שוב אמרנו, האדם זה באמת מבטא את שלמות השכל. מתי אתה אדם שיש בך את שלמות השכל, אבל שהאדם הוא בבחינת עץ? שאתה לוקח את השכל, מחבר את זה לרגשות שלך. למדת עכשיו סוגיה עמוקה בגמרא. אתה שואל את עצמך, יפה מאוד, איך אני חסידים? איך אני משתפר בעקבות מה שלמדתי בגמרא? למדת איזה פרק תניא, למדת איזה מאמר חסידות. יכול להיות שהמאמר חסידות עוסק בכלל בעולם האצילות. אבל שאלת עצמך, איך הלימוד הזה משנה אותי, מרומם אותי? איך בעקבות הלימוד הזה אני נהיה יותר ירא שמיים? אנחנו חייבים שהאדם, זה מה שאומרת התורה. שימו, תשימו לב, זה הכוונה. האדם עץ השדה. האדם, השכל שבך, חייב להשפיע על העץ, על הצומח שבך. מה זה הצומח? אמרנו, רבותיי, מה זה הצומח? תזכירו לי, המידות, הרגשות שבך. יפה מאוד, רבותיי. הרגשות, האדם מתי האדם שבך הוא שווה? כשהוא השפיע על הרגש. כשהוא השפיע כמובן, ואם הוא משפיע על הרגש, ואם הוא משפיע על הרגש, אז ודאי וודאי שהוא ישפיע על המעשה בפועל, רבותיי. אז בוא רבותיי, כל פעם שאתה לומד משהו, אתה יושב עם הילדים שלך, למדת איתם חומש, למדת עם דמרה, אתם יודעים מה יהודים? אתה יושב בסעודת שבת, אתה אומר דבר תורה לילדים שלך, אתה בסעודת שבת יושב דבר תורה. אל תגיד איזה דבר תורה ותשאר שם באיזה רעיון יפה, מצאת איזה פירוש יפה על פרשת השבוע. בוא תשב עם הילדים, שב עם האישה, בואו נראה מה אנחנו לומדים מזה, איך זה משפיע על המידות שבי, איך זה משפיע על הרגשות שבי, איך אני משתפר בעקבות זה. כן, כן, איך זה השפיע עליי, איך זה רומם אותי, רבותיי. אז יהודים יקרים, אני מאוד יודע לכם, אם א', תוכלו לשתף את השיעור הזה. תזכו עוד יהודים בהפצת התורה, היום אפשר לעשות את זה, כמו שאמרתי כמה פעמים, אפשר לעשות את זה בכזאת קלות. ואני מאוד אשמח, אם יסתדר לכם, איך בעקבות השיעור שלמדנו עכשיו, אנחנו יושבים פה כבר איזה, לדעתי, חצי שעה בערך, יושבים ולומדים תורה, אני מאוד אודה לכם, אם תוכלו לכתוב בתגובות, תכתבו באתר, איך בעקבות הדברים ששמעתם, איך נהייתם ירא שמיים יותר, איך נהיית חסיד יותר, איך נהיית אבא טוב יותר, איך נהיית בעל יותר טוב לאשתך, איך אתה מתנהג בבית הכנסת יותר טוב, איך אתה מרגיש שהשתפרת, שהתרוממת בעקבות השיעור. לא חייבים כמובן לא את הכל, אם לקחת משהו אחד, זה עצום מאוד, אותי זה מאוד ישמח. את הקדוש ברוך הוא, ודאי וודאי, על אחת כמה וכמה. אז תודה רבה לכם יהודים.